יבמות, דף פי ב', מתחילים בעזרת השם, דף פי א' עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילה מאי. מסופר במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשת ד' עוד ו'. שאל גוי אחד את רבי יהושע בן קורחה. בתורה שלכם כתוב, כשיש ויכוח בין שני צדדים. זה אומר, אני צודק. הוא אומר, אתה טועה, אני צודק. אחרי מי אנחנו הולכים? איך נדע עם מי האמת? אחרי מי ללכת? אחרי רבים להטות, הולכים לפי הרוב. אם ככה, טוען אותו גוי, אנו מרובים מכם, עובדי עבודה זרה, מרובים מעם ישראל, עובדי השם. מפני מה אין אתם משתבים איתנו בעבודה זרה? בואו תעבדו איתנו עבודה זרה. כמובן שהשאלה הזאת אם לכתחילה לא מתחילה. מה זאת אומרת? התורה אומרת אחרי רבים להטות, התורה לא אומרת שאסור לעבוד עבודה זרה. מה שכתוב מפורש בתורה, בוודאי שאנחנו לא הולכים אחרי הרוב. כשיש מציאות חדשה שמתחדשת, ואנחנו מסתפקים מה דעת התורה בנושא הזה, מגישים את השאלה בפני חכמי הסנהדרין, והולכים לפי רוב החכמים, לפי רוב הדעות. אבל על דרך הדרש מצאנו הרבה מאוד הסברים למה עם ישראל לא בטלים ברוב אומות העולם. אחד מהם כותב הרב אחידה בספרו דבש לפי אות ריש, על פי הגמרא שלפנינו. יש את דבריו של רבי מאיר בעל הנס שאומר, דבר שדרכו להימנות, כשאתה הולך לקנות את הדבר הזה, הוא נמכר לפי מניין, לפי סכום, הוא חשוב והוא לא בטל. הוא לא בטל בתערובת. אם אתה קונה אותו רק במניין, מה שנקרא עת שדרכו להימנות, זה כולם מסכימים בדעתו של רבי מאיר, שהוא לא בטל. כזה דבר לא בטל, הוא חשוב והוא לא בטל. אבל אם יש מקרים שמוכרים אותו גם בעומד, גם באומדן, וגם מוכרים אותו במניין, זה נקרא כל שדרכו להימנות, לפי דעתו של רבי יוחנן, זה כן בטל. לפי דעת ריש לקיש, גם זה לא בטל. היה ויכוח נוסף בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. רבי יוחנן סובר שאנחנו אומרים דבר שבטל, כשאומרים תרומה למשל, שאחד בטל ב-100, אז אפילו אם זה תרומה מהתורה, אפילו אם זה קודשים, קורבנות, חתיכה של בשר קורבן, גם היא בטלה ב-100, אפילו שזה דבר מהתורה. לעומת זאת, לפי ריש לקיש, את הכלל הזה שאנחנו אומרים שאחד בטל ב-100 למשל, יש לך חתיכה אחת של איסור, ב-100 חתיכות של היתר, זה שאומרים שזה בטל, זה רק בדבר דרבנן. למשל, תרומה שאומרים אחד ב-100 בטל, זה דווקא בתרומה בזמן הזה דרבנן, שהיא רק דרבנן לפי דעתו של ריש לקיש. אבל תרומה בזמן בית המקדש, שהיא מהתורה, אחד ב-100 לא בטל. אמר רבי יוחנן, יש לי הוכחה מהברייתא של חתיכה, שנפלה לתוך חתיכות, שאפילו בדבר מהתורה אומרים, אחד ב-100 בטל. ומבאר את הגמרא, מהי חתיכה? על איזה ברייתא התכוון רבי יוחנן שהוא מצא חתיכה של קודשים שנפלה לתוך 100 חתיכות אחרות, שהיא בטלה. דתניא, חתיכה של בשר מקורבן חטאת טמאה, לכן היא אסורה באכילה. בדרך כלל בשר קורבן חטאת נאכל לכהנים זכרים בתוך העזרה. כאן כשיש לך בשר חטאת טמא, הוא לא נאכל לאף אחד. שנתערבבה ב-100 חתיכות בשר של קורבן חטאת טהורות. לפי דעת חכמים, בטלה ב-100. ואפשר לאכול את כל ה-101 חתיכות כחטאת טהורה. החתיכה הטמאה בטלה. וכן, פרוסה של לחם הפנים טמאה, שנתערבבה ב-100 פרוסות של לחם הפנים טהורות, שגם זה קודשים, שצריך לאכול את זה דווקא בטהרה, גם כן תעלה, זאת אומרת היא בטלה ב-100. מותר לאכול את כל החתיכות. רבי יהודה אומר, לא תעלה, כי יש לו דעה מיוחדת כמו הגמרא תכף תבאר, שהוא סובר שכשיש לך שני דברים שהם אותו סוג דבר, מין במינו, לא בטל. חתיכה של חטאת ועוד חתיכה של חטאת, שניהם אותו דבר, אז זה לא בטל. אפילו לא באלף. מין במינו לא בטל. זה דעתו של רבי יהודה. בכל אופן, לפי דעת חכמים, אתה רואה שאפילו חתיכת בשר חטאת שהיא מהתורה. מה זה חטאת? זה דבר שהוא מהתורה. בכל זאת זה בטל במאה. אז אם כן, כאן אנחנו רואים כמו דבריו של רבי יוחנן, שאפילו מהתורה אנחנו אומרים, אחד בטל במאה. הגמרא מביאה את החלק השני של הברייתא, והגמרא תביא אחר כך כמה הסברים מה ההבדל באמת, למה בחלק השני של הברייתא אנחנו אומרים שזה לא בטל. אבל חתיכה של חטאת טהורה, שנתערבבה במאה חתיכות של חולין, בשר חולין רגיל, בשר רגיל, שהן טהורות. ואם אנחנו אומרים שזה לא בטל, אז זאת אומרת שיש לכל החתיכות דין של חטאת, טהורה. אז הכל צריך לאחל לכהנים, בסדר? אבל זה שייך לישראל, שימכור את זה לכהנים. זה לא כזה הפסד גדול. וכן, פרוסה של לחם הפנים טהורה, שנתערבבה במאה פרוסות של חולין טהורות. גם במקרה כזה דברי הכל לא תעלה. קטני מיעת רישא, בכל אופן החלק הראשון בברייתא שממנו אנחנו רוצים להוכיח כדבריו של רבי יוחנן, שהוא אומר שאם התערב חתיכת חטאת טמאה בתערובת של חתיכות חטאת טהורות, היא בטלה ברוב תעלה, על אף שזה דבר שהוא מהתורה, ועל אף שחתיכה של בשר חטאת זה דבר של חתיכה של בשר בכלל זה דבר שדרכו למחר במניין וגם בעומד, ובכל זאת אתה רואה שהוא בטל אפילו בדבר שהוא אסור מדאורייתא, שזה בשר חטאת טמאה. קשה על ריש לקיש שאמר שבדברים של דאורייתא אחד במאה לא בטל. מתרצת הגמרא, אמר רב חייא ברי דרב הונא, לפי דעתו של ריש לקיש צריך לתרץ שמדובר פה בחתיכה שנימוכה או בפרוסה שנימוכה, שהיא נימוכה, או שאם זה לחם זה יתפורר ואז זה יתבטל מחשיבותו ולכן הוא בטל. שואלת הגמרא, אחי, אם מדובר בנימוכה, מה איתם עד רבי יהודה שהוא סובר שזה לא בטל? מתרצת הגמרא, כי רבי יהודה, הסיבה שהוא אומר שזה לא בטל, זה לא בגלל שזה חשוב, אלא כי הוא הולך לטעמי דאמר, מין במינו לא בטיל. יש לך פה חתיכת חטאת, התערבבה בחתיכות בשר אחרות, לא בטלות, כי זה מין במינו, זה בשר וזה בשר, זה לא משנה אם זה נימוח, זה לא נימוח. שואלת הגמרא, אבל לפי ריש לקיש, הוא אומר שהסיבה שאם חתיכת חטאת טמאה נפלה לתערובת של 100 חתיכות חטאת טהורות, היא בטלה בחתיכות הטהורות וכל התערובת נאכלת לכהנים. אומר ריש לקיש, כי מדובר פה בגלל שזה נימוח, לכן זה לא חשוב, זה בטל. אבל אם לא נימוח, מה היא? לא תעלה? זה לא יהיה בטל לפי חכמים? למה? כי זה דבר חשוב? שדרכו להימנות. אז הברייתא הרי מדברת, תחילת הברייתא וסוף הברייתא. תחילת הברייתא זה מקרה שהחטאת בטלה, החתיכת חטאת בטלה, והחלק השני של הברייתא שהיא לא בטלה. לפי ריש לקיש אפשר להגיד הבדל מאוד פשוט. אם זה נימוח, החתיכה נימוחה, אז היא איבדה את חשיבותה, היא בטלה. ואם זה לא נימוח, זה נשאר חתיכה, הוא לא בטל. אז למה הדתני סייפה, למה בחלק השני של הברייתא, כשרוצים לדבר על מקרה שהחתיכה לא בטלה, צריך לדבר על מקרה, אבל חתיכה של חטאת טהורה, שנתערבבה במאה חתיכות של חולין טהורות, אז דברי הכל, זה לא בטל, לא תעלה. בשביל מה צריך להגיע למקרה אחר? אתה יכול לדבר על אותו מקרה של חטאת טמאה שהתערבבה בחטאות טהורות? נפלוג ונתנה בדידה. במה דברים אמורים שהיא בטלה ושנימוכה? ומתי היא לא בטלה? שהיא לא נימוכה, אבל לא נימוכה, לא תעלה, היא לא בטלה. מתרצת הגמרא, הסיבה למה שבחלק השני בברייתא מדברים על חתיכות טהורות? כי אמנם היה אפשר להביא את החילוק הזה גם כן לפי ריש לקיש. אם זה נימוח או לא נימוח, אם זה נימוח זה איבד את החשיבות שלו, הוא בטל. אם הוא נשאר חתיכה, אז הוא עדיין חשוב, הוא לא בטל. רק מה? הברייתא רצתה לדבר על חתיכות קודשים טהורות, שנפלו לחתיכות חולין טהורות, בחתיכות חולין טהורות, ואף על פי כן הוא לא בטל. זה עדיף לתנא של הברייתא לחדש לנו. כלומר שחתיכה טהורה שנפלה לחתיכות טהורות לא בטלה, זה חידוש יותר גדול. ורש"י מביא, כי מצאנו במסכת תרומות, פרק ה', על תרומה טמאה שהתערבבה בתרומה טהורה, בית שמאי סבורים שהיא לא בטלה. אבל במקרה שהתרומה תהיה טהורה שהתערבבה בחולין טהורה, בית שמאי מודים שהיא כן בטלה. כאן רוצים למצוא מקרה שאפילו טהורה בטהורות, טהורה שהתערבבה בטהורות, בכל זאת לא בטלה, כי זה חידוש יותר גדול. אבל אין הכי נעמי באמת. היה אפשר להביא את החילוק הזה, האם זה נימוח או לא נימוח, לפי ריש לקיש. בעצם יש לנו כאן ברייתא שעוסקת בקודשים, אם זה חתיכת בשר חטאת, או שזה פרוסת לחם הפנים, שנפלה לתערובת. אנחנו רוצים לדעת האם היא בטלה או לא בטלה. בתחילת הברייתא מדברים שהחתיכה הזאת הייתה טמאה והתערבבה במאה קודשים טהורות. ואמרנו שבמקרה הזה בטל. ובסיפא מדברים על חתיכת קודש שהייתה טהורה, שהתערבבה במאה חתיכות חולין טהורות, ופה אתה אומר לא בטל. שואלת הגמרא, למה באמת לא בטל? ולריש לקיש, שאומר שמדובר פה בכלל שהחתיכה נימוכה, איבדה מחשיבותה. אז מילא הריש, למה זה בטל מובן, אבל מה ישנה ריש או מה ישנה סיפא? למה בחלק השני, שחטאת, חתיכת בשר חטאת למשל, או חתיכת לחם הפנים, טהורה שהתערבבה במאה חתיכות חולין טהורות, למה לא בטל? אם החתיכת חטאת או הפרוסת לחם הפנים נימוכה, ורש"י אומר, שלמה לא שואלים את אותה שאלה על רבי יוחנן? מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא, למה בסיפא זה לא בטל? כי על רבי יוחנן זה לא קשה. כי הוא סובר שאפילו שזה חתיכה וזה דבר חשוב, בכל זאת זה בטל. גם אם זה לא נימוח. אם זה חתיכת בשר חטאת, שהיא נמכרת גם במניין וגם בעומד, כבר רבי יוחנן סובר שמעיקר דין תורה זה בטל במאה חתיכות אחרות. אז למה בסייפה זה לא בטל? כי זה לא הפסד כזה גדול. מדובר פה שהכל טהור כאן. חתיכת בשר חטאת טהורה, התערבבה בחתיכות בשר חולין טהורות. בסדר, אפשר לאכול את הכל, רק צריך בשביל זה שהוא יהיה כהן. הכי הרבה תמכור את זה לכהן, אבל אני מפסיד, הוא יקנה את זה ממני בזול, אז הפסד מועט, על זה אמור לא בטל. אבל לפי ריש לקיש, שהוא אומר שזה בכלל, מכיוון שזה נימוח, זה איבד מהחשיבות שלו, ולכן זה בטל, אז למה בסיפא, כשמדברים פתאום על, על חתיכת חטאת טהורה, שהתערבבה במאה חתיכות חולין טהורות, למה אז זה לא בטל? מביאה הגמרא על זה שלושה תירוצים. על השאלה, למה חתיכת בשר חטאת טמאה שהתערבבה במאה חתיכות בשר חטאת טהורות בטל, שזה הרישא, לעומת זאת, חתיכת בשר חטאת טהורה שהתערבבה במאה חתיכות בשר חולין טהורות לא בטל, מה ההבדל? הסבר ראשון. אמר רב שישה בריידה רבידי. רישה, החלק הראשון שאנחנו אומרים שהוא בטל, מה פירוש חתיכת בשר חטאת טמאה? טמאה בטומאה דרבנן, בטומאת משקין. היה משקה טמא שמהתורה הוא לא יכול לטמא כלי, והוא מטמא רק מדרבנן את הכלי. הכלי נטמא מדרבנן, ובתוכו היה בשר חטאת. הכלי טמא בשר חטאת, אבל כל הטומאה היא רק מדרבנן. טומאת משקין דרבנן. ועוד מדובר פה שהחתיכות נמוכו, ולכן הן בטלות. לעומת זאת, במקרה שהיה כאן חטאת, חתיכת חטאת, בשר חטאת, תאורה, היא התערבבה במאה חתיכות חולין. אם אתה אומר שהיא בטלה, היא מותרת באכילה לזר. זאת אומרת, אפשר שזר יאכל את כל התערובת. אולי הוא אוכל לחטאת, תאורה, איסור לאדם שהוא לא כהן לאכול בשר חטאת, זה מהתורה. לכן הסיפה שזה איסור דאורייתא, אומרים שהוא לא בטל. שואלת הגמרא, אז אם כן, מה תאמר במקרה שברישא, אם היה מדובר שהחתיכה נטמאה בטומאה מהתורה, אבל טומאה, למשל טומאת שרץ, שהחתיכה נטמאה על ידי שרץ מת, שזה טומאה מהתורה, מה, היא לא תעלה? היא לא בטלה? אז למה בסיפא, כשמחפשים מקרה שזה לא בטל, מדברים על חטאת טהורה ש... התערבבה בחולין תיאורים. הדתני סייפה, החתיכת שחטאת תיאורה, שהתערבבה במאה החתיכות של חולין תיאורות, שזה לא בטל, לא תעלה, בשביל מה צריך להגיע למקרה כזה? תישאר עם המקרה הראשון של חטאת תמאה, שהתערבבה בחטאות תיאורות. ואם דובר שהיא תמאה מדרבנן, היא בטלה, אבל אם דובר שהיא נתמאה בשרץ, באמת דברים אמורים שהיא בטלה, כן? במקום לדבר על מקרה של חתיכת חטאת טהורה שהתערבבה במאה חתיכות של חולין טהורות, שאז זה לא בטל, נפלוג ונתנה בדידה, תישאר באותו מקרה של חתיכת חטאת טמאה. במה דברים אמורים שהיא מתבטלת דווקא במקרה שהיא טמאה, טומאת משקין מדרבנן. אבל אם זה נטמא בטומאת שרץ מהתורה, דברי הכל, לא תעלה, זה לא בטל. למה צריך לדבר על תערובת של קודשים בחולין בחלק השני בברייתא? מתרץ הגמרא נכון, באמת היה אפשר לדבר גם על מקרה כזה, אלא, כמו שאמרנו קודם, התנא העדיף לדבר על תערובת של טהורה בטהורות, ואף על פי כן זה לא בטל, עדיף לי. וכמו שאמרנו קודם, אף על פי שבדרך כלל אנחנו יודעים שתערובת טהורה בטהורות אמור להיות בטל יותר, כמו שראינו את המשנה במסכת תרומות שמקודם רש"י הביא, לעניין תרומת טמאה שהתערבבה בטהורה, שלפי בית שמאי היא לא בטלה, אבל טהורה בטהורה, תרומת טהורה בחולין טהורה, בית שמאי יודעים שזה כן בטל, אז רואים מכאן שטהורה בטהורה אמור להיות יותר בטל. והחידוש הוא שכאן יש לנו מקרה שאפילו שזה טהורה בטהורות, זה לא בטל. חידוש יותר גדול, לכן הביאו את הדוגמה הזאת. בכל אופן, תירצנו תירוץ ראשון. למה? החלק הראשון בברייתא, בטל, דהיינו במקרה של חתיכת חטאת טמאה שהתערבבה במאה חתיכות חטאת טהורות, בטל, כי מדובר פה שהטומאה של החטאת זה טומאת משקין, ולמה חטאת טהורה שהתערבבה בחולין טהורים לא בטל, כי כאן יש חשש שיבוא אדם שהוא לא כהן ויאכל בשר חטאת שזה אסור מהתורה. הסבר שני, רבא אמר, רישא, גם אם נאמר שמדובר פה שהחתיכת בשר היא טמאה טומאה מהתורה, עדיין, אם אדם יבוא ויאכל חטאת, בשר חטאת טמאה, הוא עובר בסך הכל על איסור לאו, כמו שהתורה אומרת, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, יש איסור לא תעשה לאכול בשר קודשים טמא. ובזה, שזה סך הכל איסור לאו, הקלו שהוא יהיה בטל במאה חתיכות חטאת טהורות. לעומת זאת, סיפא, שיש כאן חשש שאם נאמר שהחטאת התבטלה במאה חתיכות חולין, אז נתייחס לכל התערובת כחולין, לא יהיה בעיה לאדם טמא לאכול חתיכה מתוך החתיכות האלה, כי אדם טמא אין לו בעיה לאכול חולין טהורות או חולין טמאות, זה לא משנה. אז יכול להיות שיבוא אדם טמא ויאכל אחד מהחתיכות, ואולי בדיוק יצא, יזדמן לו לאכול את החתיכת חטאת. ואדם טמא שאוכל בשר חטאת, זה חיוב קראת, סייף האיסור קראת. כמו שהתורה אומרת, והנפש שתאכל בשר מזבח וכולי, וטומאתו עליו, על הבן אדם שאוכל, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. זה הרבה יותר חמור, לכן זה לא בטל. שואלת הגמרא, מה זה משנה אם זה לאו או קראת? הרי זה דאורייתא, והרבה הוא שתירץ את הצירוץ הזה, הוא בעצמו דאמר, כל נידון של חומרה בדאורייתא, זה לא משנה אם זה איסור לאו, וזה לא משנה אם זה איסור קראת. בכל מקרה, אם מחמירים בקראת, אמורים להחמיר גם בלאו. אומרת הגמרא קשיא, זה באמת הערה טובה, איך בדיוק רבה מחלק בין לאו לבין קראת, אם הוא אומר שזה לא אמור להיות הבדל. רב אשי רצו לומר בדעתו שהוא אמר הבדל נוסף, את ההבדל השלישי. סייפה, אתה יודע למה? בשר חטאת טהורה שהתערבבה במאה חתיכות, בשר חולין, טהורות, זה לא בטל? משום דאבל לדבר שיש לו מתירים. כי הרי גם אם אנחנו נאמר שהתערובת לא בטלה, יש לי אפשרות להביא את זה לכהן. כהן יכול לאכול את כל התערובת, גם אם נאמר שהכל זה ספק חטאת, כי זה טהור. בכל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטיל. אומרת הגמרא ועד הרב אשי, האמרה הזאת שאמרנו בשם רב אשי, בדות האיש. לא יכול להיות שהוא אמר את זה, זה שקר. זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, הכוונה שיש כאלה שזה היה אסור להם, ומאוחר יותר זה נהיה מותר להם. אבל כאן למען, על מי זה האיסור הזה התבטל? אי לכהן, זה לא נהיה מותר לו, זה תמיד היה מותר. מישרא שרעי, גם עכשיו זה מותר לו. מותר לו לאכול חטאת טהורה, אז אם יש כאן ספק בתערובת, אולי על כל חתיכה פה, אולי זה חטאת טהורה, מותר לו לאכול את כל התערובת מיד שזה יתערבב. ואילו ישראל, לעולם זה נשאר אסור, כי כל הזמן יש פה ספק על אחת החתיכות, אולי היא החטאת הטהורה, ולישראל אסור לאכול בשר חטאת, אלא הדרב האשי בדוטאי, לא יכול להיות שהוא אמר דבר כזה. מצאנו שרבי יוחנן אומר לריש לקיש, וכי אתה סבור שתרומה בזמן הזה זה מדרבנן, בזמן שאין בית המקדש תרומה זה מדרבנן? משמע שהוא עצמו, רבי יוחנן סובר, שתרומה בזמן הזה חייבים מהתורה. זאת אומרת, מתוך הדין ודברים שהיה לרבי יוחנן וריש לקיש בדף פי א', נראה שהוא סובר, בכל אופן ככה הוא מעמיד את המשנה שלנו, שתרומה בזמן הזה חייבים להפריש מהתורה, ולתרומה יש דין תרומה מהתורה. שואלת הגמרא, וכי סבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא? והתניא ברייתא. שתי סלים, שתי קופות שיש בתוכם פירות. אחת מלאה בפירות של חולין, ואחת מלאה בפירות של תרומה. ולפניהם שתי מצבורים של פירות בכמות של, שכל אחד שאה. וכיוון שיש כאן שתי מצבורים, אז זה שני סעים. סעה אחת של פירות חולין, וסעה אחת של פירות תרומה. ונפלו אלו בתוך אלו. סעה אחת נפלה בתוך קופה אחת, סעה שנייה נפלה בתוך קופה שנייה. יכול להיות שהתרומה נפלה בתוך החולין, והחולין נפלו בתוך התרומה, ואז יש כאן תערובת של תרומה, ששתי התערובות כאן זה תערובת של תרומה. אבל אנחנו מקילים ואומרים, הרי אלו מותרים. הקופה שמלאה בתרומה מותרת לכהנים, והקופה שהייתה מלאה בחולין מותרת עדיין לאדם שהוא לא כהן. אנחנו תולים שזה חולין. שאני אומר, השאה של התרומה נפלה לתוך הקופה של התרומה נפלה, והחולין, הפירות של השאה של החולין נפלה בתוך הקופה של החולין נפלו. ככה אנחנו מקלים. ואמר ריש לקיש, מתי אנחנו מקלים? והוא שאם נאמר שהתרומה נפלה בתוך חולין, היה כאן יותר חולין מתרומה, שרבו החולין על התרומה, ואז מהתורה זה בטל ברוב. לכן מקלים להתיר את זה לזרים, כי יש כאן סך הכל ספק מדרבנן. מהתורה, המעט תרומה בטלה ברוב החולין. רק חכמים החמירו, שזה יהיה בטל במאה, בסדר, ספק. ספק אם בכלל התרומה פה נפלה לתוך החולין, ספק אולי חולין נפלה בתוך החולין, אנחנו מקלים. רבי יוחנן חידש ואמר, אף על פי שלא רבו, דיינו, לא, אין פה יותר פירות חולין על פירות התרומה. ויכול להיות שיש, שזה אפילו לא מבטל ברוב. זאת אומרת, אם באמת התרומה נפלה בתוך החולין, אמור להיות עכשיו שכל התערובת יש בדין של תרומה. אף על פי כן, מכיוון שיש לנו ספק, זאת אומרת, אם ודאי נפל תרומה לתוך חולין, היינו אומרים שכל התערובת זה תרומה, כי זה לא בטל ברוב. אבל מכיוון שיש כאן ספק, אולי חולין נפלו לתוך החולין והתרומה נפלה לתוך התרומה, מתירים. אנחנו אומרים שכנראה החולין נפלו לתוך החולין והתרומה נפלו לתוך התרומה. ביש למה לפי ריש לקיש, זה מובן למה הוא מחמיר שצריך שיהיה לפחות בחולין רוב מול התרומה, כדי שהכי הרבה התרומה בטלה ברוב. אף על פי שהוא סובר שתרומה בזמן הזה היא רק מדרבנן, כסבר, ריש לקיש, אפילו באיסור דרבנן נמי, צריך שזה יבטל ברוב, בשביל להתיר את האיסור, ריבוע דבינן. אלא לפי דעתו של רבי יוחנן לא מובן. קודם כל הוא סובר תרומה בזמן הזה, דאורייתא. ככה הוא העמיד את המשנה. ואם כן, איך ייתכן שהוא אומר שאין לו בעיה, שיש כאן ספק, אולי תרומה שהיא מהתורה נפלה לתוך חולין, ואין בחולין רוב לבטל את התרומה, ואף על פי כן מספק, אולי התרומה נפלה לתוך התערובת של, לתוך הקופה של התרומה, והחולין נפלה לתוך הקופה של החולין, רק מספק, הוא מתיר כבר את החולין, והוא לא חושש אולי נפלה תרומה לתוך החולין. איך ייתכן? קשיא. חשש איסור מהתורה? אם כן רואים, מזה שבכל זאת כתוב כאן, שמספק אנחנו תולים שחולין נפלו לתוך חולין ומתירים את הקופה של החולין, שתרומה בזמן הזה היא מדרבנן, ולכן מקלים. אומרת הגמרא נכון, באמת הברייתא הזאת סוברת שתרומה בזמן הזה היא רק מדרבנן. והברייתא הזאת, מני, זה כמו דעתם של רבנן היא, שהם סוברים שתרומה בזמן הזה דרבנן. ומה שמצאנו שרבי יוסי אומר שתרומה בזמן הזה מהתורה, וענה דאמרי כרבי יוסי. אני בסך הכל העמדתי את דבריו של רבי יוסי במשנה. לפי דעתו תרומה בזמן הזה היא מהתורה. דתניא בברייתא שנקראת סדר עולם. הפסוק אומר, והביאך השם אלוקיך אל הארץ. כתוב פה פעמיים ירושה. אשר ירשו אבותיך וירישתה. זאת אומרת, ירשנו את ארץ ישראל פעמיים. ירושה ראשונה, בזמן שיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, פעם ראשונה. וירושה שנייה, בזמן שעזרא הסופר כבש את הארץ שוב פעם, בזמן בית שני, שהוא עלה מגלות בבל. כשיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, הוא קידש אותה. היא לא הייתה מקודשת. לאחר מכן, בזמן הגלות חורבן בית ראשון, בטלה קדושתה. קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. לאחר מכן הגיע עזרא הסופר, פילי פלאים. קידש פעם שנייה את ארץ ישראל על ידי שהוא כבש את הארץ. הקדושה הזאת שהוא קידש את ארץ ישראל בפעם השנייה, קידשה לשעתה וקידשה לתמיד לעתיד לבוא. עד היום הזה. לפי דעת רבי יוסי, הקדושה של ארץ ישראל נשארה עד היום הזה מאז עזרא הסופר. וירושה שלישית אין להם. אין דבר כזה שהולכים לרש את ארץ ישראל פעם שלישית. זהו, ירשנו את ארץ ישראל פעם שנייה, ירושה נשארה לתמיד. הקדושה נשארה לתמיד. ולכן, גם אם יש יהודים בארץ, גם אם אין יהודים בארץ, גם אם כובשים את הארץ, גם אם לא כובשים את הארץ, נשארת קדושה על ארץ ישראל, והתרומה בזמן הזה, לפי דעת הברייתא של סדר עולם, ומי זה הברייתא של סדר עולם? אמר רבי יוחנן, מן תנא ששנה את הברייתא של סדר עולם, זה רבי יוסי. הוא סובר שתרומה בזמן הזה מהתורה. ולכן הוא גם במשנה אומר, אנדרוגינוס, שיש לו גם סימן זכר וגם סימן נקבה. אם הוא כהן והוא נשוי לאישה בת ישראל, הוא מאכיל אותה בתרומה. אבל תרומה בזמן הזה לפי רבי יוסי היא מהתורה. ואנדרוגינוס, הרי יש לו גם סימן נקבה, אז לפי אם הוא נקבה הוא לא יכול לשאת בת ישראל. יש פה ספק אם הוא זכר או נקבה, לכאורה. אז איך הוא מאכיל את אשתו בתרומה? אלא משמע מפה שרבי יוסי סובר שזה לא ספק. הוא ודאי זכר. ואם הוא ודאי זכר, אז למה שיאכיל רק בתרומה? הוא מאכיל גם בחזה ושוק. לכן רבי יוחנן אומר שלפי דעתו של רבי יוסי, אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכיל אותה בתרומה ומאכיל אותה בחזה ושוק של בשר שלמים של קודשים. ראינו מקודם ברייתא, היו שני סלים. בסל אחד יש פירות תרומה ובסל השני יש פירות חולין. היו שני סעים, אחד של תרומה, אחד של חולין. נפלו שני הסעים לתוך, כל סעה נפלה לתוך סל אחר. יכול להיות שהתרומה, הסעה התרומה נפלה לתוך הסל של החולין. ואז אם כן, יש כאן תערובת של חולין עם תרומה. בכל זאת, אומרת הברייתא, הסל של החולין מותר לזרים, אפילו לאחד שהוא לא כהן, כי תולים שכנראה הסעה של החולין נפלה לתוך הסל של החולין, והסל של התרומה, כנראה שלתוכו נפלו הסעה של התרומה, והיא תאכל הכהנים. אמר על זה רבי יוחנן, שאפילו אם בסל של החולין, אילו התרומה נפלה לתוכו, אילו הסעה של התרומה נפלה לתוכו, לא היה רוב מול התרומה, ואילו זה באמת קרה שהתרומה נפלה לתוך החולין, אז היה אמור להיות שזה תערובת של תרומה שמותרת רק לכהנים ואסורה למישהו שהוא לא כהן, תולים שזה תערובת של תרומה, אף על פי כן, מכיוון שזה ספק, אולי החולין, הסעה של החולין היא זו שנפלה לתוך הסל של החולין, מתירים את החולין האלה לזרים, לאלה שלא כהנים. למה? כי התנא של הברייתא זה דעת חכמים שסוברים שתרומה בזמן הזה דרבנן. משמע ש... בתרומה דרבנן, או בדבר שהוא אסור מדרבנן, במקרה של ספק, האם היה כאן תערובת של איסור, דבר שהוא אסור מדרבנן, בספק אם הוא יתערבב בדבר של היתר, גם אם בדבר של היתר אין רוב מול האיסור, בכל אותה אנחנו מתירים. וכך סובר רבי יוחנן. שואלת הגמרא וכי סבר רבי יוחנן, באיסור דרבנן, שיתערבב בהיתר לא בעינן, שבהיתר יהיה ריבויה, שיהיה רוב לבטל את האיסור. ואתנן, מקווה, צריך שיהיה בו 40 שאה, מידת נפח של מים מי גשמים, מים קשרים למקווה. אם יש בו פחות מ-40 שאה, זה לא קשר. אם היה פה פחות מ-40 שאה והכנסת בו מי פירות למשל, כל מה שהיה פה עד עכשיו, היה פה נאמר 39 שאה, כל ה-39 שאה מי גשמים נפסלו. צריך 40 שאה מי גשמים, אבל אם יש לך 40 שאה מי גשמים ואתה מוסיף עוד שאה אחת של מי פירות, איזה מיץ או משהו, זה לא פוסל את המקווה, כי כבר יש פה 40 שאה, זה כבר מקווה כשר. מקווה שיש בו 40 שאה מדויקות, מכוונות. הלך והוסיף, נתן שאה מי פירות, שהם כמובן לא יכולים להצטרף למקווה, אבל כבר מקווה כשר, אז זה לא פוסל את המקווה. וגם אם לאחר מכן, עכשיו יש פה 41 שאה, היה פה 40 שאה מי גשמים, ועוד שאה אחת שהוא הוסיף פה מי פירות, הלך והוציא מתוך התערובת שאה אחת, ונטל שאה, עדיין המקווה כשר. למה? כי ברגע שהשאה של המי פירות נכנסה לתוך 40 שאה של המי גשמים, היא התערבבה בהם. והיא התבטלה למי המקווה. זה נחשב כמו שיש פה מקווה של 41 שאה. שלקח שאה אחת, נשאר פה 40 שאה. ועל המשנה הזאת אמר רבי יהודה בר שילה, אמר בשם רב אסי שאמר בשם רבי יוחנן, שיכול להוסיף שאה עוד פעם ולקחת עוד פעם שאה. להוסיף שאה של מי פירות ולקחת שאה מהמקווה. עוד פעם להוסיף שאה ולקחת שאה מהמקווה, עד שהוא מגיע לרובו. לרוב המים. מהי רובו? מה הוא מתכוון עד שמגיע לרובו? וכי הוא לא מתכוון שהוא יכול להוציא מים עד שנשתייר רובו? דיינו. היה לו מקווה של 40 שאה מי גשמים, הוסיף שאה אחת של מי פירות. מיץ. עכשיו יש, זה בטל בתוך 40 שאה של המקווה, אז יש פה עכשיו 41 שאה. הלך ולקח שאה אחת. אחר כך עשה את זה פעם שנייה. הכניס שאה והוציא מהתערובת. ככה עד שהגיע, שהוא עשה 19 פעמים. נשאר כאן 21 שאה מקוריים של המי גשמים, של המים הקשרים של המקווה. ככה לכאורה משמע? אבל אם הוא כבר לקח 19 שאין, הוא לא יכול עכשיו עוד פעם להוסיף שאה מי פירות ולקחת שאה מהמקווה. כי אז לא יהיה רוב של מי מקווה לבטל את השאה של המי פירות, כי כבר אין כאן רוב. אז רואים מפה שאפילו שמדובר פה על מקווה, זה שצריך בו 40 שאה של מי גשמים, זה מדי רבנן. תוספות מביא כמה הסברים למה. למשל, הסבר אחד, שבשביל אדם שיטבול במקווה, אז מהתורה צריך שיהיה 40 שאה במים של מי גשמים. אבל בשביל לטבול כלים, מהתורה לא צריכים 40 שאה, אפשר אפילו פחות. אפשר כמות קטנה של מים, של מי גשמים. מדובר פה במקווה של כלים, שמהתורה לא צריך 40 שאה, רק מדרבנן צריך 40 שאה. אז אף על פי שהפסול של מים שאובים או של מי פירות במקווה זה רק פסול מדרבנן, עדיין צריך שישאר רוב מי גשמים, כדי שהמי פירות יהיו בטלים, אבל אם זה יהיה חצי, דיינו רק 20 שאה שישאר, זה כבר לא מבטל. אז כאשר רבי יוחנן שאמר שבאיסור דרבנן אפשר לבטל גם בלי רוב, מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא מדובר פה שצריך שישאר רוב. לא מדובר פה שהוא יכול לעשות את זה, להכניס שאה מיץ פירות, ואז יש כאן 41 שאה, אז הוא מוציא שאה אחת, וזה עדיין נשאר בסדר, כל זמן שנשאר רוב, דיינו, הוא יעשה את זה רק עד 19 פעמים. דיינו שנשאר פה 21 שאים מי גשמים מקוריים. אלא, זה לא נשקול רובו. דיינו, גם אם הוא עשה את זה 20 פעמים. ואם כן נמצא שיש כאן רק 20 שאה של מי גשמים שקשרים למקווה. זאת אומרת, מהמקור. ויוצא אם כן שהוא מבטל פה את המי פירות בפחות מרוב. בחצי. כי הרי נשארו בסך הכל 20 שאים, והיו 40. והוא 20 פעם הכניס שאה מי פירות והוציא מהתערובת שאה. הכניס שאה מי פירות והוציא מהתערובת שאה. אף על פי כן, זה מועיל, כי באמת, בדרבנן לא צריך רוב. והיא בית אימה. ודאי שצריך רוב בשביל שאיסור יתבטל ביתר, אפילו כשהאיסור הוא מדרבנן. ולכן במקווה באמת רק 19 פעמים אפשר להכניס שאה מי פירות ולהוציא מהתערובת של המקווה שאה. ואם כן, למה לעניין שני שאין, אחד חולין ואחד תרומה, שנפלו לתוך שתי קופות, אחד חולין, אחד תרומה, אנחנו אומרים שלפי רבי יוחנן, אפילו אם בחולין אין רוב אילו נפלה השאה של התרומה לתוכו לבטל את השאה, למה אף על פי כן אנחנו מתירים את הקופה שהייתה של חולין לזרים ואנחנו לא תולים שיש כאן תערובת תרומה? שאני אחר, כאן לעניין קופות זה שונה, דעיקה למימר, כי אפשר לומר כאן שאני אומר, אפשר לתלות שהשאה התרומה נפלה לתוך הקופה של התרומה, והשיער של החולין נפלה לתוך הקופה של החולין, ולא נפל בכלל איסור בתוך הפירות של החולין. ולכן מקלים שאף אם באמת יכול להיות שהתרומה נפלה לתוך החולין ולא היה רוב בחולין, בכל זאת מתירים את החולין. ובמקווה הוא לא יכול לומר שהוא לקח את המי פירות והוא לא לקח את המים הקשרים. שהוא הוציא, אחרי שהוא הכניס שיעה מי פירות והוא הוציא שיעה אחרת, הוא לא יכול לומר, הוצאתי רק את השיעה של המי פירות. כי הרי זה מעורב. אז כשהוא לוקח שיעה, הוא מחסר מהמים של המקווה, לכן הוא יכול לקחת עד שנשאר במקווה רוב מים קשרים. אבל הוא לא יכול לקחת כשנשאר רק חצי מים קשרים. בדף פ"א למדנו ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש על אנדרוגינוס, שיש לו גם סימן זכר וגם סימן נקבה, שלפי דעת רבי יוחנן הוא ודאי זכר, ואם למשל הוא כהן ומתחתן עם בת ישראל, היא אוכלת בתרומה, אפילו תרומה מדאורייתא. וריש לקיש אומר שהוא רק ספק זכר, ואם הוא כהן ומתחתן עם בת ישראל, היא יכולה לאכול בתרומה, אבל רק תרומה דרבנן, כי הוא ספק אם הוא בכלל זכר. מספק אם הנישואים הם נישואים. מקשה הגמרא תנן, כתוב בהמשך המשנה, אנדרוגינוס נושא. דהיינו, שיכול להתחתן עם אישה. משמע שהוא ודאי זכר, כי נושא משמע לכתחילה. כשאל ריש לקיש, אמר שהוא רק ספק זכר. לפי ריש לקיש היה צריך לכתוב, אם נשא, קידושיו קידושין וצריכה גט. תרץ את הגמרא, באמת לפי ריש לקיש, תנאי, אם נשא, נשוי מספק וצריכה גט. שואלת הגמרא, והנושא קטן, כתוב שהוא יכול להתחתן עם אישה לכתחילה. משמע שהוא ודאי זכר. תרץ את הגמרא ולתעמיך. אתה רוצה לומר שלשון של המשנה משמע שאנדרוגינוס הוא ודאי זכר? אז מהי, מה שהמשנה משכה ואומרת? המשנה אומרת, אנדרוגינוס נושא, אבל לא ניסה. משמע, לכתחילה זכר לא יכול לקדש אותו. אבל, בדיעבד אם הוא קידש, מכיוון שספק אולי הוא נקבה, צריך גט. לא ניסה, משמע, לכתחילה לא ניסה. אבל בדיעבד אם הוא ניסה, צריך גט, ככה משמע בלשון. אלא מאי, אבל לא ניסה. חייב לומר, לפי דעתך שאתה סובר שאנדרוגינוס ודאי זכר, כוונה לא ניסה שגם בדיעבד ניסוי ואינם ניסויים. אפילו שאבל לא ניסה, משמע שלכתחילה לא ניסה, אבל אתה שאתה סובר שהוא זכר ודאי, אתה חייב לסבור, שמה שכתוב כאן, אבל לא ניסה, שאפילו בדיעבד אם הוא ניסה, ניסוע ואינם ניסויים, והוא לא צריך אפילו גט מספק. אז אותו דבר אפשר גם לומר, לפי ריש לקיש, מה שכתוב נושא, נע מדיעבד. זאת אומרת, לא שלכתחילה הוא נושא אישה, כי יש כאן ספק אולי הוא נקבה, אלא בדיעבד אם הוא נסע, צריכה גט מספק. זאת אומרת, אתה לא יכול לדייק מהמשנה לא שהוא ודאי זכר, ולא שהוא ספק. כי מה שכתוב, אנדרוגינוס נושא, משמע שהוא זכר ודאי, נושא לכתחילה. מה שכתוב, אבל לא ניסה, משמע לכתחילה אינו ניסה, אבל בדיעבד יכול להיות שהוא מספק, צריך גט. משמע שזה ספק. אז בעצם המשנה עצמה סותרת. אומרת הגמרא אמרי, לא. באמת אפשר לומר שהמשנה סוברת לפי רבי יוסי שהוא זכר ודאי ונושא לכתחילה משמע. אבל לא ניסה, הלשון לא ניסה, זה הכוונה לא ניסה אפילו דיעבד נמי לו. שאפילו בדיעבד אם הוא עם זכר נתן לו קידושין, לא צריך אפילו מספק גט. אז אם כן, מהמשנה קשה על דעתו של ריש לקיש. כי מהמשנה משמע שהוא ודאי זכר. מקשה הגמרא כעת על רבי יוחנן. רבי יוחנן סובר שאנדרוגינוס לפי רבי יוסי הוא ודאי זכר. במלכתני סייפה, כתוב בסוף המשנה, רבי אליעזר אומר, אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר. כמו משקף זכור. מכלל דתנקמה ספוקי מספקלי, כי רבי אליעזר חולק על תנקמה. כנראה שרבי אליעזר סובר שהוא ודאי זכר, משמע שתנקמה סוברים שזה ספק. אז איך רבי יוחנן אומר שהתנא הראשון במשנה גם סובר שהוא ודאי זכר? תרץ את הגמרא, זה לא שאלה. באמת אפשר לומר בין למר, בין למר, מפשט פשיט עלי, שגם תנקמה וגם רבי אליעזר סוברים שאנדרוגינוס הוא זכר ודאי. ומה ההבדל ביניהם? איקה ביניו, סקילה משתי מקומות. כותב רש"י, אפילו בנקבותו, לא רק במשקף זכור, על שתיהם, האם חייבים על שתיהם או לא? דמר סבר, לפי תנא קמא, חייבים עליו סקילה משתי מקומות. גם במשקף זכור וגם בשל, גם ב... כמו שרש"י כותב, אפילו בנקבותו. אבל, ומר סבר, דעתו של רבי אליעזר, שרק כזכור, כמו משקף זכור, חייבים סקילה. אבל בנקבותו לא. במקום נקבות לא, כותב רש"י. ובעצם דבריו של רבי יוחנן קיימים, זאת אומרת, המשנה יכולה להתאים עם דבריו של רבי יוחנן שסובר שאנדרוגינוס הוא ודאי זכר. עד כאן דף פי בית.